Shall we begin?
בוקר טוב, יום שלישי, לייב צ'רלי נוסף. היום אנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא... הרבה אנשים לא הבינו את המשמעות שלו, אבל אני בתור בן אדם עצמאי מבין את זה דיקטה, נתקלתי בזה, בצורך הזה, בצורה שהיא מאוד מאוד מרחיבה. הלייב הזה היה פונה היום לאנשים שהם עצמאים או כאלה שהם יזמים, כאלה שיש להם ערך לתת לעולם, והם די במרכאות איפשהו עבודים, ורוצים פתרונות, רוצים, או חושבים מצד אחד שיש להם ידע לעשות את זה לבד, ומתקדמים, ובשלב מסוים מרגישים שזה נגמר להם, ומסתכלים לכל הכיוונים ומבינים שהם לא יכולים להתקדם מכאן, אז או שזה נמשך ונמשך ונמשך עד שהנר קווה, או שהם מבינים שיש אנשים שעשו את זה. אז שוב, לייב צ'רלי, בוקר טוב. אגב, אני כבר בא ואומר, הלייב הזה, האודיו שלו עולה כבר בשעות הקרובות לפודקאסט צ'רלי, מצטרף למשפחה יפה של רעיונות עם אנשים שיש להם ערך אדיר, רק מה חשוב לבוא, לדעת, להתפנות לדבר הזה, לפנות מקום, להבין שאתם צריכים את הדבר, את השמיעה הזאת, וכמובן לבוא ולהסיק מסקנות. נמצא איתי היום אריאל אברבוך, שהוא מבחינתי בן אדם ענק, ולמה אני אומר את זה? כי לפני שהוא בא ונותן שירות לאנשים בתשלום כמובן, הוא עושה המון 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 דברים שהם, הוא נמצא המון ברשתות, איפה שלא תרצו, הוא נותן ערך עצום לבני אדם. אני באופן אישי למדתי ממנו המון איך לעשות דברים, איך לפעול, וכמובן אני חלק מקהילה גדולה שלו שנקראת קהילה אכפתית, שיטה שהיא מקסימה בעיניי. אז בואו נעלה את אריאל היקר. בוקר טוב, אריאל אברבוך.
בוקר אור, איזה תענוג.
איך אתה מרגיש טוב הבוקר? יש אנרגיות טובות?
מה זה? קודם כל, בוקר שלא מתחיל באנרגיות טובות, הוא סביר להניח, אתה יודע, יקרתע אם אנחנו לא נדאג שהוא יהיה באנרגיות טובות. מה שיפה זה שאפשר לשלוט על זה, צריך לשלוט על זה, וזה תענוג. אז קודם כל, בטח שכיף במיוחד ככה, עם האנרגיות הטובות שלך, אז עוד יותר. וואי, זה מועצה.
פצצה, אתה אומר, אה?
פצצה.
תשמע, אני יודע שאתה בן אדם שיודע להתחיל לדבר, ויכול גם לא להפסיק לדבר. כי לכל השדים יש לך המון מה לספר לאנשים, ואתה מפל שופע, אבל רגע לפני שצוללים לתכלס איתך, אם יש לך אפשרות לפגוש בן אדם, בכל מקום בעולם, כזה שיכול להיות איתך במשך שעה אחת, ולדון איתך על כל דבר ועניין, מי זה יהיה, ואחרי שתספר מי זה יהיה, למה דווקא הוא?
חי או מת, או לא משנה.
לא משנה.
תראה, האמת שיש לא מעט, אבל אני חושב שהראשון שעשה עבורי באמת, אתה יודע, מהפך הייתי אומר, אתה יודע, כזה דבר שאתה אומר, וואו, אני יכול לשים את האצבע על משהו ששינה את חיי, זה לגמרי סרטונים של ג'ים רון, שהגיעו אליי בתקופה, באמת, אני אפילו לא הבנתי מאיפה זה הגיע, כאילו מאיפה זה נפל, אתה חי עם תפיסת חיים מסוימת, ופתאום, אני לא זוכר אפילו איך שמעתי את הסרטון הראשון שלו, אבל ברמה כזו שאתה עוצר ואת אומר, רגע, זה כל כך הגיוני, זה כל כך מעניין, זה כל כך יוצא דופן, ואז אתה מקשיב שוב ושוב, וג'ים רון, היה באמת אדם יוצא דופן, אפילו טוני רובינס מספר איך הוא התחיל בעצם אצלו, נכנס בטעות לסמינר כזה שלו, וישב שם מאחורה ופשוט נדהם מדברים שהוא אמר. אם הייתה לי את האפשרות לשבת עם ג'ים רון, הייתי מאוד מאוד שמח, אבל אתה יודע, לאו דווקא לשאול אותו דברים, למרות שכמובן גם הייתי שמח לשאול אותו, כמו אשכרה, להוקיר תודה, לקבל הזדמנות, להחזיר לבן אדם באיזושהי צורה, מהרבה שאני קיבלתי ממנו, למרות שברור לי שהוא לא עשה את זה ספציפית בשבילי, ומעולם לא אמר, אריאל, הנה אני מקליט לך משהו, עדיין כל מסר שלו, כל שדר שלו, כל תוכנית, כל ספר שקראתי, יש ביוטיוב כל כך הרבה תכנים שלו, יש ממש סדנה של 6 שעות שלו רצופות ביוטיוב, כאלה דברים, כן? שהרגשתי שכולם, ספציפית עבורי, מיועדים עבורי, שינו לי את החיים ממש כך.
תגיד לי, בהקשר לאותה שאלה, אתה חושב שיש אנשים שיקשיבו לאותו בן אדם ויגידו זה לא בשבילי?
חד משמעית, בוודאי. אני יכול להגיד לך שאולי אפילו אני הייתי אומר את זה, אם הייתי נתקל בזה בתקופות שונות בחיי. כלומר, זה לא דווקא אנשים שונים, אפילו אותו הבן אדם בתקופת חיים שונה, עשוי להגיד זה לא בשבילי. מה גם שזה עובד הפוך, זאת אומרת, כל פעם שאני שומע את התכנים שלו מחדש, אני חושב שזה יותר ויותר בשבילי. זאת אומרת, אם בפעם הראשונה או בפעמים הראשונות ששמעתי אותו זה היה כזה מהפך, היום זה חידוד ודיוק ותזכורות ומעצים ומחזק. זאת אומרת, אתה אפילו לא צריך לדבר על אנשים שונים, אפילו אותו הבן אדם במהלך תקופות חייו משתנה כל כך שזה יכול להיות לא מתאים ומאוד מתאים ומתאים יותר.
אתה מכיר את זה גם שאתה קורא ספר בתקופה X, ואחרי תקופה מסוימת שאתה נמצא בשלב אחר בחייך, אתה קורא את אותו ספר ואתה אומר, בונה, זה לא אותו ספר שקראתי, אני פתאום שורות מסוימות יותר מדברות אליי. אז זה בדיוק מה שאתה אומר, נכון?
אני אגיד לך, יש לי הרגל. בזמן שרוב האנשים נורא עסוקים בלקרוא מלא מלא ספרים ולצורך מלא תוכן, אני מחפש את הספרים הבודדים שבאמת אני מרגיש שהם נורא משמעותיים, ואני מחפש את הדרך לקרוא אותם שוב ושוב. זאת אומרת, ברור לי שספר שזיהיתי ככזה שיש בו זהב טהור, זה יומרנות מצידי לחשוב שבקריאה אחת, או אפילו קריאה ומרקור וסיכום, שיאללה, הפקתי את מה שיש לי, כי צריך לזכור שכשאנשים כותבים ספרים, במיוחד ספרים כאלה שבאמת, אתה יודע, מחוללים שינוי משמעותי, הם יצקו לתוכם המון, המון המון תוכן, המון חשיבה, המון מהערך שלהם, והמחשבה שאנחנו יכולים לשמוע או לקרוא ספר אחד ולקחנו את מה שצריך, זה טוב, ובגלל זה כשאנשים אומרים, קראתי את ארבע ההסכמות, קראתי חשוב והתאשר, זה לא אותו דבר, יש הבדל בין, אתה יודע, התוכן עבר תרכיחה, לבין באמת עכשיו ללכת ולדעת ליישם את הכלים, אז יש לי הרגלים כאלה של לקרוא את הספרים הטובים האלה, לפחות אולי 10 פעמים, יש לי ספר, אני יכול להגיד לך, ספר שרוב האנשים לא שמעו עליו ולא מכירים אותו, אני תכף אגיד את השם שלו, אבל שבכל יום כיפור מחדש, כבר 7 שנים ברציפות אני קורא אותו, דרך אגב, אני שומע אותו רק ליום כיפור, אני לא קורא אותו במהלך השנה, אלא רק ביום כיפור אני קורא אותו, וכל פעם שאני קורא אותו, בשבועות או בחודשים שאחרי יום כיפור, יש לי פשוט קפיצה עסקית מחודשת, כי אני כל פעם מטמיע מחדש. הספר הזה נקרא Feed a Starving Crowd, להאכיל קהל רעב, אוקיי? Feed a Starving Crowd, והוא באמת, הוא דרך אגב, אם תחפש אותו, אם תחפשו אותו, אתם תגלו שהוא נמצא שם אפילו בחינם ברשת, אפשר להוריד אותו באופן מלא כקובץ PDF, זה אפילו, אפשר לרכוש אותו באמזון ואני מעודד כי כדאי לתמוך בסופר, אבל הוא גם מתרוצץ ברחבי הרשת כקובץ PDF פתוח, והוא של סופר אוסטרלי, לא נודע, הספר לא יקה גלים, לא עשה איזה שהם מהפכות, הוא לא שם מדורג בעשרה הראשונים, זה, והוא ספר מאוד 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 טוב. כי מסתתרים בו הרבה נגיסי זהב.
אתה תוכל אחר כך לרשום אותו בתגובות של
כן, בוודאי. הפוסטים. בוודאי.
מצוין, אז אנחנו צוללים טיפה, סוגרים על החיים שלך טיפונת, אנחנו רוצים לשמוע מי זה אריאל אברבוך, איך בן אדם שבא ונותן כל כך הרבה ערך לאנשים, מי הוא ברמה עצמאית, באופן אישי, מי הוא, איך הוא חי את החיים שלו, וגם נשמח לשמוע קצת על התחביבים שלך, אני אישית יודע שאתה איש רב פעלים, בוא ניתן לך לספר.
תראה, אתה יודע, הרבה פעמים כשאנשים מספרים על עצמם, הם מתארים איזה משהו, ואני אגיד לך מה, תמיד תסכל אותי כשהתחלתי לעשות תכנים של התפתחות אישית. באיזשהו שלב, נתקלתי במקרה, בשיחה שהייתה בין שתי נשים שהיו באחד הכנסים שלי, והם לא ידעו ששמעתי, אבל אחת מהן אמרה לשנייה, יואו, איזה דברים מעניינים הוא אמר, ואיזה מגניב, אני רוצה לראות איך אני יכולה לעשות את זה, והשנייה אמרה לה, טוב, אבל את יודעת, זה לא חוכמה, זה אריאל, זה, הוא, יש לו את היכולות לעשות את זה, אני לא יכולה לעשות דברים כאלה. ואני חייב להגיד לך שבאותו רגע יצאתי לאיזשהו מסע אחר, מסע שאומר איך אני יכול לגרום לאנשים להרגיש או להבין שלא אין, כאילו, זה לא שאין בי משהו מיוחד, אני מאמין שיש לי המון דברים וקיבלתי חינוך מדהים, ואמא שלי ואבא שלי כל כך האמינו בי מאז שהייתי ילד, שאני חושב שזה היה המצע המושלם או הדשן המושלם להתפתחות אישית. באמת, לא היה משהו שאמא שלי אמרה לי, לא, אתה לא יכול לעשות את זה. תמיד אמרה לי, מה שאתה רוצה, אתה יכול וכולי. אז אני לא אגיד שלא היה לי איזשהו פתיח טוב, אבל אני באמת באמת חושב שהרבה מאיתנו, כשאנחנו שומעים סיפורים על אחרים, אנחנו אומרים, טוב, אז הם מסוגלים, זה מסביר למה הם מסוגלים, ואז זה נותן לנו תירוץ למה לא לעשות. אז גם כשאני מספר על כל הפעלים שאני עושה, ואני עושה באמת הרבה מאוד דברים במקביל, אני תמיד נזהר שלא יבצר רושם שטוב, הוא יחיד סגולה, הוא מסוגל, ואני לא, כי זה נורא קל ליפול למקום הזה. אז אני גדלתי במשפחה שלא הייתה בקו העוני, כן, אבל אמצעים לא היו יותר מדי. אני אשכרה זוכר את היום שאמא שלי הגיעה הביתה וקנתה שוקו בקרטון כזה עם הקשית הלבנה הזאת, קנתה אחד לי ולאחותי, ואני הייתי שותה שלוק והייתה שותה שלוק, אני הייתי שותה שלוק והתחלקנו, אני זוכר את זה כיום חג ממש, היום הזה של השוקו הזה. ואני רק נותן את זה כקונטקסט לגבי מה זה בכלל היה עבורי כסף והתפתחות. ההורים שלי היו שכירים, עבדו מאוד מאוד קשה באמת הרבה מאוד שנים, והיום הם בפנסיה, והייתי ילד שגדל פחות או יותר כזה לבד, הייתי ילד מפתח, אחותי גדולה ממני ב-12 שנה, הייתה הרבה שנים גם בלימודים באוניברסיטה, במעונות שם, ובאמת הייתי חוזר לבד, מכין לעצמי אוכל לבד, לומד לבד, הרבה, משחק לבד למטה בשכונה, אז היה הרבה לבד. כשגדלתי והגעתי למצב הזה שאני כבר מתחיל ללכת לחוגים או דברים כאלה, שמתי לב לעוד תכונה מעניינת שיש אצלי, שכותרגה בתור ילד שלא מתמיד. כלומר, הייתי מתאמן בג'ודו חצי שנה, הייתי אומר לאמא שלי, אני לא רוצה, אני רוצה משהו אחר. הייתי עובר לכדורעף, הייתי עובר לקראטה, הייתי כדורגל, לא משנה מה. ואצלנו, השורשים הסובייטים שלי, הרוסים לא, אין דבר כזה אצלהם לקפוץ. אצלהם שחמט 40 שנה, פסנתר 50 שנה, זה לא עובד ככה שאתה קופץ לך פה מדבר לדבר. ואני גדלתי עם הרבה מאוד רגשות אשם על הסיפור הזה, שאני ילד שלא מתמיד. אז היום זה לגמרי, לגמרי, לגמרי הכוח על שלי, אני קורא לזה הסופר פאוור, כי היום אני גם וגם וגם ממלא דברים. אז אני גם רוקח בהכשרה שלמדתי רוקחות באוניברסיטה העברית, והייתי יושב ראש של ארגון הרוקחות בישראל. אני גם עורך דין, אני גם עורך פטנטים, שזה מקצוע נפרד, ותואר שני במנהל עסקים. יש לי עסקים מסוגים שונים, יש לי עסק בעולם הפטנטים, שני משרדים למעשה, אחד בישראל ואחד בשותפות שנמצא בארצות הברית. העסק הזה של הייעוץ העסקי שרואים בעיקר בפייסבוק, רואים רק את זה, ייעוץ עסקי, כנסים, סדנאות, קורסים דיגיטליים וכולי, אפילו עסק שפתחתי לפני כמה שנים שקשור לנדלן בארצות הברית, אני עושה המון המון דברים, ברמת התחביבים כאן לא רואים, אבל כאן לידי יושבות שלוש גיטרות, אורגן ובוזוקי, שאני על כולם מנסה ללמוד בו זמנית דרך אגב, כן? אני אפילו לא לומד אחד ואז עובר לזה, אני מנסה ללמוד בו זמנית על כולם, רק שתבין מה זה חוסר התמדה בקיצון, כן? זה כאילו בוא נתפזר על כמה שאפשר, אבל יש לי תפיסה שהחיים הם, כאילו, הם משהו שבאמת אנחנו מסוגלים להמון הרבה יותר ממה שאנחנו מדמיינים לעצמנו, וכל הרצון שלנו כל הזמן להצטמצם, להתמקד ולעשות רק דבר אחד, הרבה פעמים לא חייבים, אולי זה מתאים לאנשים מסוימים, אני גיליתי שדווקא העובדה שאני מתפזר על הרבה דברים, לומד הרבה דברים, עושה מלא דברים, גם מלמד הרבה דברים במקביל, לא פוגעת בי, כל עוד אני נהנה, כל עוד אני ישן טוב, ואני מתאמן, ויש לי זמן עם המשפחה והילדים, והסדרי העדיפויות שלי במקום, למה אני צריך להצטמצם לדבר אחד, אם אני יכול לעשות מלא דברים במקביל?
לדעתי עצם העובדה, אגב, שאתה עושה את מה שאתה, זה מאפשר לך לחיות חיים טובים יותר, בזמן הפנוי שלך, כי אתה ממצא את עצמך, אתה לא עושה התמחות אחת, וזה מה שיפה, זה אתה. אגב, גם אני כזה. תמיד ליד הראש שלי יש הרבה ספרים שאני קורא קצת כל פעם מכל דבר. איפשהו פעם הייתי כועס על עצמי שאני לא עושה דריל בדבר אחד, במרכאות, כמו שאמרת, לא מתמיד. בסופו של דבר אמרתי, שרון, שחרר, כי יש פעולות טובות, יש גמול לאנשים, וכנראה שכך זה עובד. לטוב או לרע, זה אני. עכשיו, אריאל, בוא, תספר לנו קצת מה זה. אני חלק לא פעיל בקהילה שנקראת קהילה אכפתית, שאתה קמת מתוך מקום כזה שהבנת כנראה כמה דברים לגבי עולם העסקים, ואני יודע שאתה הגעת לאיזשהם מסקנות, ומכאן גם המילה הזאת אכפתי. אז השאלה הבאה למעשה חצויה לשניים. האחד, אני רוצה לספר לאנשים שבאמת יודעים עסקים מים, אבל לא יודעים אכפתי מהו, ושתיים, מאיפה התשוקה המטורפת שלך לתת ערך לבני אדם?
האמת שהתשובה היא אותה תשובה לשתי השאלות, כי היא תמונה בזה שכשאני נכנסתי לעולם הזה של ההתפתחות האישית, אני לא התחלתי עם ייעוץ עסקי, התחלתי עם באמת תכנים של התפתחות אישית, וגם זה לא ממש מבחירה, אלא יותר מחברים שאמרו לי, תקשיב, אתה כל כך תומך בנו ועוזר, ויש לך כאלה עצות ורעיונות, אולי תעזור גם לאנשים אחרים, תעשה איזה כנס, תעשה איזה סדנה, ואני ממש אמרתי, אני אתנסה בזה, אבל ידעתי שאין לי ניסיון, והלכתי ליועץ שיווקי, שממש נתן לי את השיטות והכלים, וחלק גדול מהם היו מאוד הגיוניים, אבל הרגשתי מאוד לא בנוח לעשות אותם. בעיקר כשזה מגיע למחירות דרך אגב, אבל גם בשיווק. הרגשתי קיבוץ. הייתי שכיר כל חיי, כמו שאמרתי לך, גם בן לשני שכירים, לא היה לי חשיפה לדברים האלה, ותמיד מחירות או שיווק היה נראה לי לדחוף את עצמי ולעשות דברים בכוח ולהכריח במניפולציות, כל מיני מניפולציות פסיכולוגיות לגרום לאנשים לרכוש. ובהתחלה כמו ילד טוב, עשיתי מה שאמרו לי, ותכלס אפילו עבד. מילאתי סדנאות, מילאתי תכנים, הכל עבד, אבל התחלתי להרגיש לא בנוח עם מה שאני עושה. וכל פעם שאמרתי לאותו יועץ, הוא אמר לי, אל תדאג, זה יעבור, מתרגלים, תזכור שאתה נותן ערך, זה בסדר, אבל זה לא עבר. ואני חושב שבגלל שהייתי כזה שגם וגם וגם, והיו לי גם הכנסות מכל מיני מקורות, הרשיתי לעצמי מה שנקרא לשחק עם זה, ולהגיד יאללה, פאק איט, אני הולך לנסות לעשות משהו אחר ממה שכולם עושים, ולראות אם לי זה מרגיש בנוח, אולי זה יעבוד. וזה עבד אפילו יותר טוב מהשיטות המקובלות.
אגב, אריאל, בלי לשים לב אולי קפצת, מה קיווץ אותך בסגנון, בשיטה הישנה?
אני אגיד לך מה, קודם כל, הרבה פעמים, וגם כאן צריך להבין שזה נורא אינדיבידואלי, כלומר, יכול להיות שמשהו שמקווץ אותי, זה לאו דווקא מה שמקווץ אחרים. לי הרגיש, כל מיני ביטויים הרגישו לי קודם כל לא נוח. לדוגמה, הביטוי רק היום, אוקיי? זה המחיר בדרך כלל, זה המחיר רק עבורכם, רק היום. אני מאמין באנשים שהם מהירי החלטה, ולכן רק היום אני נותן לכם מחיר מיוחד. עכשיו, לפעמים זה עושה שכל, אוקיי? אבל כשאני הרגשתי שזה מאולץ, ושהמטרה של זה היא רק בעצם שעכשיו הם יקנו, שהפוקוס של זה הוא על זה שהם יקנו עכשיו, הפעולה הזאת, זה, אנחנו מדברים על מחירה שהייתה בכנס, והיא הייתה לפני ההפסקה, אוקיי? כי ככה נהוג לעשות את המחירות בכנסים, לפני ההפסקה, והרגשתי שאנשים יושבים, ולא נעים להם לקום ולצאת, והם לא רוצים לשמוע את המחיר, אז זה מה שהרגשתי, אוקיי? והרגשתי פשוט לא בנוח. דרך אגב, מבחינת התגובות, קיבלתי מלא פרגונים על הכנס וכולי, אבל מספיק שהייתה מישהי אחת שהייתה אומרת לי, הייתה מישהי אחת שאמרה לי, תקשיב, אבל למה היית צריך לדחוף בכזאת צורה אגרסיבית לפני ההפסקה? אני שבועיים לא ישנתי אחר כך. בקיצור, הרגשתי שזה ממש ממש עשה לי רע. עד כדי כך שאמרתי, אולי אני לא רוצה לעשות את זה, אולי זה לא בשבילי. ואז אמרתי לו, אני אשחק עם הנוסחה הזאת. אני שיחקתי עם הנוסחה הזאת ברמה כזאת שכבר לא עשיתי את זה לפני ההפסקה, עשיתי את זה בסוף הכנס, אמרתי רק למי שרוצה להישאר בכלל לשמוע על המוצר המשך, מוזמן להישאר ולהקשיב, אין צורך להרגיש שאני זה, בשמחה, רק מי שרוצה לשמוע, כאילו לקחתי את הסיכון שאנשים יקומו ויעזבו, ולשמחתי או הפתעתי או לא, אנשים נשארו, ישבו והקשיבו, ולמכור לאנשים שרוצים לשמוע, לעומת לאנשים שלא רוצים לשמוע, זה 180 מעלות, המחירה יכולה להיות אותה מחירה, אבל אנחנו נרגיש אחרת לחלוטין. ובאותו הרגע התחיל להיוולד הקונספט של השיווק האכפתי, כאשר המילה אכפתי, אנחנו כל הזמן חושבים שזה רק אכפתי ללקוחות, אבל האמת היא שזה קודם כל אכפתי לנו. כשאנחנו עושים דברים שמרגישים לנו לא בנוח, מקבצים אותנו, והרבה פעמים, אני לא מדבר על לצאת מאזור הנוחות, כי זה דווקא משהו שאני נורא מקפיד עליו, שאנשים יצאו דרסטית מאזור הנוחות, אני מדבר על ללכת בניגוד לערכים שלנו, לא בהלימה למה שאנחנו מרגישים מבחינה אתית בפנים, אנחנו מתחילים ליצור פער אצלנו בעסק שהוא מאוד מאוד קשה לגישור, כי אנחנו צריכים לעשות פעולות שיביאו לנו כסף, ומצד שני אנחנו מרגישים מאוד לא בנוח איתם. אז קודם כל אכפתיות זה אכפתיות כלפי עצמנו. וב' ברגע שאנחנו אכפתים כלפי עצמנו, מגיע אכפתיות כלפי האחר, ושם זה מתחבר לשאלה השנייה שלך, בעצם מה זו אותה נתינה שאנשים מדברים עליה? מבחינתי הנתינה היא בסופו של יום מאוד מאוד פשוטה, היא באמת לא מורכבת. היא אומרת, אני במסע לפיתוח העסק שלי, לפיתוח החיים שלי, ובמסע הזה אני כל הזמן שואל שאלות, וחוקר דברים, קורא ספרים, מתראיין, שואל אנשים שאלות, כל פעם שאני מצליח לפצח משהו, אני מה שנקרא רץ ומיד מספר לחבר'ה. אני פשוט אומר, חבר'ה, אתמול לא ידעתי את הדבר הזה, היום גיליתי את הדבר הזה, תראו איזה מגניב זה, וסביר להניח שרוב האנשים גם לא מכירים את זה, כי אתמול אני לא הכרתי את זה. ואז מה שנוצר זה פשוט נתינה שהיא מיידית, שהיא אינסופית, כי היא לא נגמרת, כי גם אני במסע כל הזמן, וכל פעם יש את השלב הבא ואני חוקר, והיא נורא מגניבה ומרגשת, אצל הרבה אנשים גם נתפסת נורא חדשנית, אני נחשב חדשן, מביא דברים חדשנים, כי באמת אני לא שומר או מבשל במשך הרבה זמן ורק אז חולק, אלא כל כך מהר, כל כך מיידי, שזה נורא כיף. ובגלל זה גם, אתה לא תשמע אותי, קורא לעצמי איזשהו מנטור או משהו, כי אני באמת לא מרגיש סוג של מנטור, אני פשוט מרגיש שכולנו במסע, ואני משתף את הדברים שאני גיליתי, וזה הכי כיף.
מדהים, מדהים. הנושא הזה של לבוא ולעשות את הדברים בצורה אכפתית, אני רוצה שתיתן כמה דוגמאות על זה, זאת אומרת, אתה מרגיש שהיום עולם המחירות, יש משפט שאומר, אנשים אוהבים לקנות, אבל לא אוהבים שמוכרים להם. ואגב, אני חושב שכל עצמאי מרגיש את זה עם הזמן, זה מסע, ומי שלא קולט את זה פשוט פספס משהו. צריך, אני שהתחלתי לעבוד עם מירב אגב, למדתי מה זה שפת לקוח בכלל. זאת אומרת, וזה מביא אותי לשאלה הבאה, שהיא טרגית לדעתי, כי בן אדם שיש לו ויז'ן, הוא חולם רעיון במשך תקופה, זה יכול להיות חצי שנה, שנה, ופתאום מביא תקציב וקם ועושה פעולות, ויכול להיות שהוא מפסס מה שנקרא שפת לקוח. תספר קצת בבקשה, רגע, למה בעצם עסקים מגיעים לנקודה מסוימת שהם לא מצליחים להתקדם יותר? ואגב, זה תשובה, חייבת להיות תשובה שהיא כל מילה בסלע.
תראה, אני חושב שאנחנו כולנו צריכים לזכור למה הקמנו את העסק שהקמנו. בסופו של יום, זה נכון, אנחנו רוצים שהוא יספק לנו שפע כלכלי ושפע של זמן, ולהיות עצמאי זה לא להיות שכיר, זה בעצם לדעת שאתה אדון לזמן שלך. אבל בבסיס אני חושב שאנשים, הרוב המוחלט שהם מקימים עסק, הם דווקא מסתכלים על הלקוחות, על מה הם מסוגלים לתת, מה הם מסוגלים לתרום למישהו ולשפר לו את העסק, את החיים, את הזוגיות, את המשפחה, את הבריאות. חושבים על הקונספט של לקוח יגיע, הם יעניקו לו משהו, מוצר או שירות, והוא יצליח וישתפר. כאשר זה הפוקוס שלנו, שום דבר לא יכול להתקלקל, כל עוד זה המצפן שלנו. ואני חושב שהרבה עסקים נתקעים כי הם שוכחים את הדבר הזה, והם נכנסים לאיזשהו מרדף, איזשהו לופ, על דברים שמסיטים אותם מהפוקוס הזה. עכשיו, אני לא אומר להיות מנותק, אלא אני אומר, הרבה אנשים כשהם רוצים ללמוד שיווק, רובם לא רוצים בכלל ללמוד שיווק, מרגישים שהם צריכים ללמוד שיווק, שצריך לעשות את זה בשביל להביא לקוחות. ואני אומר, לא, אם הפוקוס שלנו זה איך אני עוזר לכמה שיותר אנשים, שיווק זה שופר, שיווק זה מגפון, זה היכולת שלי להגיע לעוד אנשים ולתת להם עוד ערך. הרבה אנשים לא רוצים ללמוד את כל הצד הזה של הניהול הכספים וההתנהלות הכלכלית. אני מטפל, תן לי לטפל, עזוב אותי מכל הדברים האלה. לא, זה בדיוק הקטע. ככל שאני לומד עוד ועוד כלים בעסק, אני אשכרה מסוגל להביא את השליחות שלי למימוש מקסימלי. ואני חושב שרוב העסקים נתקעים בנקודה מסוימת כי הם מפוקסים רק בחלק מאוד מאוד מסוים מהעסק שלהם, ולאו דווקא בתמונה הכללית שמצריכה גם שיווק, גם ניהול של כספים וכמובן גם מקצועיות, אבל הכל 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 בסוף בא לעזור לבן אדם קצה, לעזור לאיזה מישהו שם בצד השני, וכשאנחנו זוכרים את זה אנחנו מסוגלים להתגבר על עצמנו ועל הקשיים שלנו הרבה יותר מאשר כל בן אדם אחר לדעתי.
אתה יודע, לוקח הרבה זמן, בן אדם שמביא את הרעיון, אולי גם אתה מכיר את זה מאצלך, הוא אומר, בוא נה, אף אחד לא מכיר אותי, או את השירות, או את המוצר שאני נותן כמו שאני מכיר. איך מישהו אחר יכול לבוא ולעזור לי עם מה שיש לי לתת? זה אני, זה חייב לבוא ממני הכל, וזה מסע של גילוי עצמי. אתה מסכים עם המשפט עד עם האמרה הזאת?
תראה, אין ספק שההתפתחות העסקית היא בסופו של יום התפתחות אישית. אוקיי, גם עסק שיכולים להיות לו עשרות או מאות עובדים, הוא בסוף התחיל מאיזשהו גרעין של בן אדם אחד או מספר קטן של שותפים שהלך וצמח וכו'. ולכן, בסוף המגבלות של העסק, סביר להניח, הם המגבלות התודעתיות של בעל העסק. מה שבעל העסק מגדיר כאפשרי או לא אפשרי, זה מה שהעסק מבין. זה בדיוק כמו ילד שגדל לצילו של הורה, מה שההורה אומר לו בהתחלה שאפשרי או אפשרי, זה מה שהילד מאמין. בשביל להשתחרר מזה, מן הסתם נדרשת כאן עבודה תודעתית. אתה יודע, אני חושב שכולנו בסופו של דבר נוצק לתוכנו הרבה מאוד דברים כשאנחנו גדלנו וגם כשאנחנו מקימים עסקים. כשתראה היום מישהו שמקים עסק, ותשאל אותו, מה אתה יודע על עסקים? אתה תראה שבדרך כלל מה שרוב האנשים יודעים על עסקים, זו תמונה קצת מעוותת של המציאות. זה כמו, לא יודע מה, כמו שילדים יסתכלו פורנו ויחשבו שככה זה חיי מין של, של זוג. זו תמונה מעוותת כשרואים בפייסבוק כל מיני דברים רק של הצלחות, כשרואים אנשים שהם במכוניות יוקרה, כשחושבים שזה עסק שהוא מצליח. ובסופו של יום אני חושב שתפקידנו להראות לאנשים מה זה אומר עסק, מה זה אומר להתנהל כלכלית נכון, מה זה אומר לשווק, מה זה אומר לתת את הערך שלך בצורה מדויקת, מה זה אומר בכלל ליצור יציבות וצמיחה, ולהביא למצב שעסק הוא דבר שהוא בריא, שהוא מזין אותך, ולא שאתה משועבד לעסק. אז אני חושב שבסופו של יום, כן, זה עניין תודעתי, רק שהיום רוב האנשים אין להם מאיפה לקבל בכלל את את הכלים, את התודעה ואת את התפיסה הנכונה של מה זה עסק נכון ובריא.
גם אחד הרעיונות שלך, באחד ההרצאות שאתה העלית ביוטיוב, אני זוכר שאמרת גם שבהתחלה היית חייב לתמחר איזשהו סדנה שהעברת, ואיפשהו, אני לא זוכר, הבנת שצריך לשלם הרבה כסף, כדי להבין שאתה יכול לבוא לבקש אחר כך, או אתה צריך לשלם הרבה כסף כדי לקבל תכנים יקרים או טובים, ואחר כך גם תוכל לבוא ולהרגיש שאתה יכול גם לבקש כסף. יש מקום כזה שאנשים מפחדים לקבל תמורה, או מפחדים לדבר על כסף, כאילו זה סוג של מוקצה. אתה מסכים עם זה?
תראה, קודם כל, ציטטת את המשפט שאמרתי, אז אני נאלץ להסכים עם זה בכל מקרה, אין לי ברירה, כן? לא סתם, אני מאוד מאמין בזה. מה שאמרתי שם זה שעד שלא רכשתי קורסים באלפי שקלים, לא הצלחתי למכור קורסים באלפי שקלים. היו לי קורסים באלפי שקלים, אבל כל פעם שאני הגעתי לקנות, אתה יודע, הקורסים נניח מהאמריקאים, עולים $1,000, $2,000, אוקיי? $997, דברים כאלה, אמרתי, וואה, זה הרבה כסף, אני לא אציא על זה עכשיו, 4,000 שקל, בוא. אבל כל הזמן חשבתי או קיוויתי שיקנו ממני קורסים, אז עד שאני לא עליתי לרמת תודעה שאומרת, בואי נע, ברור שאני אקנה קורס ב-$1,000, כי הוא שווה לי $20,000. זאת צורת החשיבה, ברגע שצורת החשיבה שלי השתנתה, ככה הצלחתי גם לשגריר את הקורס שלי, ברור ששווה לך לקנות קורס ב-3,000 שקל, כי הוא שווה לך $30,000, תראה מה הוא מסוגל לעשות לעסק שלך. אז כל הקפיצה התודעתית הזאת קורית באמת כשאנחנו חווים אותה.
גם כשאנחנו משלמים הרבה כסף אגב, אנחנו מבינים שיש משמעות לערך. מה עושים היום הרבה עצמאים? רוצים שיקנו מהם. ומה עושים לשם כך? גם מורידים את המחיר. ואז נוצר אצלנו, אולי נוצר אצל הלקוח, יותר מדי טוב כדי לראות אמיתי. זאת אומרת, לא יכול להיות שזה יותר מדי זול. כנראה זה ירד לאיזה מקום תודעתי שהמוצר שלך באמת לא שווה, או שאתה לא שווה, או שאתה לא שונה מהאחרים. אם אתה עסק חדש היום, אריאל, יש לך יוזמה חדשה ואתה לא ידעת עסקים מעולם, איזה כלים שהם חובה, לדעתך כבר בהתחלה, ואתה פונה כמובן כרגע לאנשים, מסתכל להם בעיניים ואתה אומר להם, חבר'ה, כדי להתחיל עסק מאפס, מה אני ממליץ? ספר לנו.
אני ממליץ דבר אחד מרכזי מאוד מאוד גדול, והרבה דברים קטנים, הגדול הוא קריטי לדעתי, הקטנים הם חשובים, ויש הבדל. חשוב זה משהו שמאוד יכול לשפר, אבל קריטי זה שבלי זה, יהיה לך מאוד מאוד קשה. אני חושב שקריטי לאתר, פרסונה אחת או אפילו כמה שעברו את הדרך שאתה רוצה לעבור. אני שמעתי את זה כל כך הרבה פעמים, שמעתי את זה שג'ים רון אמר את זה. אבל בינינו זה לא פשוט. זה לא פשוט, זה לא רק לצפות נניח בסרטונים של ג'ים רון או טוני רובינס או ללכת לסדנאות. להיצמד למישהו ולקבל את התודעה שלו, זה המתנה הכי גדולה שיכולה להיות, כי זה פחות או יותר כל מה שאתה צריך מבחינת קיצור הדרך. כי זה בסוף מה שאתה נדרש לעשות. הרי אמרנו קודם שהתודעה של בעל העסק היא בעצם המגבלה של העסק. העסק יכול לצמוח ככל שהתודעה של בעל העסק היא רחבה יותר. ותודעת בעל העסק, כמה שאפשר ללמוד מספרים ומקורסים וכולי, בסוף כשאתה נצמד למישהו, תשמע, במשך שנים לפני שהיו בתי ספר לרפואה, איך אנשים היו לומדים רפואה? היה שוליה, הוא היה נצמד לרופא, והיה רואה כל דבר שהוא עושה, וככל שהוא חווה יותר, ככה באמת היה לו יותר ניסיון. גם היום, אני יכול להגיד לך בתור אחד שבשלושת התארים שלי שעשיתי, בכולם היה סטאז', בתקופת הסטאז' וההתמחות, למדתי יותר מאשר בכל התואר התיאורטי לבדו. אוקיי? בין אם זה ברוקחות, בין אם זה במשפטים, בסטאז', בללכלך את הידיים, בלעבוד עם מישהו צמוד. ומה זה סטאז'? בסטאז' מצמידים לך מנטור, שצריך לחתום לך על ההתמחות, שהוא גם אמון על להעביר לך את הידע. בסוף, לא המצאנו כלום. ברור לנו שאנחנו בני האדם לומדים ללכת, לומדים שפה על ידי חיקוי, על ידי למידה, מזה שאנחנו רואים מישהו שעושה משהו. אנחנו חייבים להבין שגם בעסקים זה לא שונה מזה. ומשום מה יש תפיסה שכבעל עסק אתה יכול להיות רק אוטודידקט וללמוד הכל לבד, אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, אני חושב שזה הדרך הארוכה. ואם אנחנו זוכרים את המצפן שאמרתי קודם, שתפקידי לעזור לאנשים, אז תפקידי לא סתם לעזור לאנשים, תפקידי לעשות את זה מהר. אני לא רוצה עכשיו לשרוף את החמש, עשר שנים הקרובות בשביל להתחיל להביא את הלקוח הראשון. אני רוצה עכשיו לעזור למלא אנשים, להשפיע לכמה שיותר אנשים, כי באנו בטוב, באנו לחולל טוב, אז תפקידנו לצאת מהאור של עצמנו ולראות איך עושים את זה. אז הכלי הקריטי ביותר הוא לאתר וכמה שיותר מהר דמות אחת או יותר, ולחפש את הדרך להיצמד אליה, להידבק אליה כמה שיותר, בין אם זה אומר, אתה יודע, להצטרף לתוכניות הפרימיום או לרכוש או דברים כאלה, אבל אם יש כל מיני דרכים אחרות לעשות את זה, לעבוד אצל מישהו או משהו כזה, לעבוד עם מישהו, ליצור איזשהו שיתוף פעולה, כל דבר שיכול לאפשר כמה שיותר התחככות בתודעה של מישהו שכבר עבר את הדרך, זה קיצור הדרך הכי הכי משמעותי, שבדרך כלל גם נותן את כל הפתרונות הטכניים בדרך. כשבן אדם אומר, כן, אבל איך אני אעשה את זה, ואיך אני מקים את זה, ואיך עושים את זה, ומה, תמיד יש שם את צורת החשיבה שתאפשר לו לפתור. וחוץ מזה, אני חושב שפשוט צריך להבין, זה היה הכלי המרכזי, אבל הכלים המשניים נקרא להם, אני חושב שעסק יושב על שלוש רגליים מרכזיות. הרגל המקצועית, זאת אומרת שכל בעל מקצוע כשהוא פותח עסק, בין אם הוא מטפל, מאמן, בעל חנות, או לא יודע מה, או קבלן, יש לו מקצועיות מסוימת, והוא חייב להיות מושקע במקצועיות הזו. זה החלק הקל, כי זה רוב בעלי עסקים עושים ומשקיעים, והולכים להשתלמויות בתחום שלהם. אבל יש עוד שתי רגליים שרוב בעלי עסקים לא משקיעים בהם, בטח לא באותה עוצמה כמו ברגל הראשונה. אז הרגל השנייה זה השיווק, רוב בעלי עסקים מרגישים שזה נטל, וזה בגלל שלדעתי הם עדיין לא גילו שיש דבר כזה שנקרא שיווק שהוא אכפתי, שהוא יכול להיות ממש כיף ומענה, שאנשים שמחים לשמוע מכם, וכל מה שאתם עושים, הם מוכירים על זה תודה, ואשכרה מגיעים אליכם לקוחות מהדבר הזה, אז זה השיווק האכפתי, כי הרבה פעמים שיווק ומחירות, אני מכניס אותם תחת כובע אחד, נתפס אצל הרבה כמו אצלי, כמשהו שהוא, אני קצת דוחף, אז אנחנו מראש נרתעים מזה, והרגל השלישית היא הרגל של ההתנהלות הכלכלית. ואני תמיד אומר שזה משהו שבהתחלה זה סוג של גם כמו נטל, אבל אני אומר זה עסקת חבילה, כמו שכשנולד ילד או תינוק אני לא יכול רק לשחק איתו, צריך להחליף לו חיתול, צריך להחליף לו את הקקי, צריך לטפל בזה, זה בא ביחד, ככה גם העסק זה עסקת חבילה של שלוש רגליים, ותפקידנו להבין שאנחנו צריכים ללמוד את שלושתם לפחות באותה מידה. זה לא ש-90% במקצועיות וניתן 10%, 8% לשיווק ו-2% להתנהלות הכלכלית כי יש לנו רואה חשבון. לא, 33.3.
כל מה שאתה אומר, אגב, אני מזדהה איתו, חווה אותו, יותר או פחות הצלחתי לבוא וליישם. אני חוזר לשורות הראשונות, למילים הראשונות שאמרת, בדרך שלי כעצמאים, אז בהתחלה ניסיתי לגשת לרשתות החבריות, ראיתי המון סרטונים, ואתה יודע מה כל כך יפה? כולם צדקו, כולם הלהיבו, כולם שמחו אותי. אם הייתי עושה, שומע איזה פודקאסט או איזה סרטון בטיול בטבע, הייתי תמיד חוזר הביתה שמח, אבל בסופו של דבר לא יכולתי לצקת את כל הדברים האלה לכדי עשייה. וזה השאיר אותי, ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך יותר מזה, זה עשה לי עוול. ואתה יודע למה? כי הרגשתי חוסר מסוגלות. בוא נה, יש לי כלי, שמעתי עכשיו סרטון של אריאל אברבוך, שהוא נפלא והוא מקסים והוא דיבר אליי, אבל אני שומע 2-3 ביום, והכל איפשהו מרחף לי באוויר, ואני לא מצליח להגיע לכדי עשייה, וזה משאיר אותי חסר מסוגלות, וזה הרגשה נוראית, אז זה שם, זה נפלא, והרבה אנשים גם הולכים לסדנאות, רואים מנטורים על במה, וזה עושה להם היי, וגם אני רוצה, I wanna be like him, בא הביתה, יומיים שלושה, נגמר הסיפור, ואגב, זה חוזר על עצמו, ואנחנו מרגישים תקועים. אז אגב, גם במקום הזה שאתה מחליט לעשות מעשה, והסקת כבר בן אדם, אני מה שעשיתי פשוט חיפשתי, וניסיתי להתחבר לאנשים, ואגב, אני, מה שאמרת קודם, המשפט הזה של לבוא ולרוץ ולספר לחבר'ה, עוד מהילדות, אתה זוכר את זה שתמיד היה לנו, קיבלנו ציון גבוה, היינו רצים לספר לאמא, לאבא, יש לנו דרייב כזה. אז הכי כיף בעולם שקורא לך משהו בעסק, אתה מרים טלפון, עושה וואטסאפ, ניסים, שלומית, יהודה, מירב, הצלחתי. איזה כיף זה? איזה כיף שלך שיש לך מישהו או משהו לספר? זה סוג של הרגשה, זה סוג של שחרור. ואני אומר, כשאתה מתחבר למנטור, לוקח לך זמן לתקופה של חודשים לבוא ולהיפתח תודעתית לאותו בן אדם, לאותו בן אדם, או איש או אישה, זה לא משנה. ואז כשאתם, יש ערוץ תקשורת בריא, פשוט, תודעתית, דברים קורים. וזה נפלא. אז אגב, אריאל, כל מה שאמרת, שלוש רגליים, אחד לאחד, אני אומר, באמת, בכנות, אני מזדהה, אני חווה את זה היום. התנהלות כלכלית בעסק זה דבר שהוא קריטי לעתיד, בטוח, בצורה כזו או אחרת לעסק. הזמן דוחק והקונספט קבוע. אני רוצה שתיתן לנו מהמקום, הרי לפני שהפכנו להיות עסקנים, אנחנו בני אדם עם תודעה, עם פילוסופיה אולי, תן שלוש כלים לחיים שיאפשרו לנו לחיות חיים טובים יותר, חיים עם הגשמה, חיים עם כיף. אתה יכול להרחיב, זה בסדר, יש לנו זמן.
אוקיי, שלושה כלים שיאפשרו לנו לחיות חיים של הגשמה. אני חושב שלסגל, קודם כל לסגל לנו הרגלי בוקר, נקרא לזה מעצימים, זה must. כמו שהתחלת את השידור ואמרת לי איזה כיף לפתוח באנרגיה גבוהה, ואמרתי לך, אם אנחנו לא נפתח את היום באנרגיה גבוהה, אז זה מאוד קשה אחר כך להחזיק את היום. אז אני מאמין ביכולת של בני אדם להגיע לביצועי C. זאת אומרת, באמת אני מאמין שאנחנו עם פוטנציאל עצום, מסוגלות אדירה, אנחנו יודעים כולנו שאנחנו מנצלים 5-10% בכלל מהקפסיטי של המוח שלנו, המסוגלות היא עצומה בפנים, אנחנו לא מממשים את זה. אני חושב שככה זה לגבי הרבה מאוד דברים, וזה מתחיל בהרגלי בוקר. נניח הספר של רובין שרמה על מועדון החמש בבוקר, באמת מאוד מאוד השפיע עליי עמוקות, ולאו דווקא בגלל הקימה בחמש בבוקר, כמו ההבנה שיש לנו בתוכנו דברים שקשורים לאדם הקדמון. האדם הקדמון שבנו, יש לנו דברים בדנ"א, אנחנו עדיין הולכים עם עצם זנב, כן? הדברים שבתוכנו, הרבה פעמים, הם לא מתאימים לעידן שבו אנחנו חיים. הם מאוד מתאימים לעידן הישרדותי, לעידן שבו אתה לא יודע מאיפה תגיע הארוחה הבאה, והמטרה שלך היא לא לשרוף קלוריות. המטרה שלך היא להיות במנוחה ולא לזוז, וכמה שפחות להתאמץ, אבל אם אין ברירה, תלך תצוד את הממותה הזאת, אבל תחזור כמה שיותר מהר למערה. זה לא משרת אותנו היום. היום אנחנו רוצים להגשים יותר, להשיג יותר, להשפיע יותר, ולכן כל פעם שהשעון שלי מצלצל, במקרה אצלי זה לא בחמש, זה בחמש וחצי, אבל כשהוא מצלצל בחמש וחצי, המוח מתחיל להריץ סדרה של טיעונים מבוססים, אני אומר לך, אני גם עורך דין הזה, מנוסחים לפי החוק, למה לא לקום? ממש מדויק, יש לי פה ציטוטי סעיפי חוק, למה אסור לי לקום ואני צריך להישאר עכשיו במיטה לישון עוד שעה, ויש את החלק הזה שאומר, לא, אני באתי למצות כל רגע בחיים האלה, ואני כל יום עובד מחדש על הנחישות שלי בחלק הזה. אז אצלי זה מתחיל בהרגלי בוקר, אני קם בבוקר לאימון שאורך בין 30 דקות ל-40 דקות, של אימון אינטנסיבי שהוא בדרך כלל באמת אימון קשה, לאחר מכן במקלחת בדרך כלל מגיעים לרעיונות עסקיים שאחראים על אולי 90% מההכנסה שלי, זה הכל קורה במקלחות של אחרי האימון ולכן זה משרת את זה מאוד מאוד טוב, אני משאיר זמן ללמוד או לאיזושהי מדיטקציה קצרה, ואז אני מארגן את הילדים ומוציא אותם לבתי הספר ומתחיל את יום העבודה שלי. אז קודם כל, כלי מרכזי לדעתי זה לפתח הרגלי בוקר. האם כולם צריכים לקום בחמש בבוקר או חמש וחצי? אני לא יודע, לא בטוח. מה שבטוח זה שאנחנו צריכים לנהל את היום, אחרת היום ינהל אותנו. זה ג'ים רון אמר. או שאתה מנהל את היום או שהיום ינהל אותך. ואני חושב שברגע שאנחנו לוקחים מושכות, לוקחים את המושכות לידיים על תחילת היום, אנחנו לוקחים מושכות לידיים להמשך היום, ואז לוקחים להמשך השבוע, החודש, השנה והחיים, ואז אנחנו בעצם בשליטה על החיים, ולא אנחנו מובלים, אלא אנחנו מובילים. אני חושב שזה כלי ראשוני, והוא מתחיל, כמו שאמרתי, בהרגלי בוקר. פשוט מתחיל בהרגלי בוקר. יש הרצאה דרך אגב מרתקת ביוטיוב, של בחור מה-Navy Seals, האמריקאי, שאומר למה הדבר הכי חשוב שאתה צריך לעשות בחיים, זה לסדר את המיטה שלך בבוקר. והוא ממש מסביר ומנמק.
אז אתה תכתוב גם את זה ב...
גם את זה, כן, יאללה, שתי משימות. אז, וזה הרצאה קצרה, אבל היא נורא נורא מרתקת, הוא מסביר למה לסדר את המיטה בבוקר, זה המתכון לחיים. אז זה כלי ראשון. כלי שני, שאני לא יודע אם ממש לקרוא לו כלי, אבל כן הייתי מגדיר אותו כמשימה, ממש, להחליט עכשיו שזו המשימה שלנו, זה מה שדיברתי קודם, על זה לאתר את הדמות שאני רוצה להיצמד אליה, ושוב, זה לא חייב להיות דמות אחת, זה יכולים להיות כמה אנשים, אבל אני חייב להקיף את עצמי בסביבה, וספציפית באנשים שעברו את הדרך, כי התודעה שלנו היא מלאה בפחדים, היא מלאה בחששות, כבעלי עסקים אנחנו רוצים להגשים ולהשפיע, ויש לנו רעיונות וחלומות שמתגנבים לנו, ואנחנו מיד מבטלים אותם. מי אני שאני אשפיע על מיליונים? אני מסוגל לכתוב ספר שיהיה רב מחר? אני מסוגל... מיד אנחנו מקטינים את עצמנו, ולאתר את האנשים האלה, אני חושב שזה הדבר הכי מאתגר, אבל אני גם חושב שזה הדבר הכי מתגמל שיש. אז אני לא יודע אם זה כלי, כמו שזה משימה, ופשוט לשים את זה כיעד, וכל יום מחדש. אני אתן לך דוגמה למשהו כזה. שמתי לעצמי יעד ב-2013-2014, אמרתי, אני רוצה להשקיע בנדלן בארצות הברית. לא כי הייתי כזה חכם ומתוחכם, אלא כי פשוט שמעתי שוב ושוב שזה דבר שמניב תשואה יותר מאשר בארץ. לא ידעתי מה זה אומר, לא ידעתי איך עושים את זה בכלל, ובינינו, כמו כל אחד אחר שמעולם לא עשה את זה, מאוד מאוד פחדתי, עוקץ, וזה בכלל בארצות הברית, ומה לי ולזה, מאיפה בכלל מתחילים? אני נותן את הדוגמה הזו, כי זו הדוגמה הכי פרקטית, לאיך עכשיו אתה שם לעצמך יעד שהוא נורא נורא גדול ומפחיד, איך מכלום אתה בכלל יכול להגיע אליו. ואני לא היה לי מושג, לא הכרתי גם אף אחד שעשה את זה. מאיפה בכלל אני יכול עכשיו להתחיל להשקיע בנדלן בארצות הברית? זה אחלה של ביטוי, אבל איך עושים את זה? עשיתי לעצמי רק משימה אחת. שמתי לעצמי ביומן. אמרתי, כל יום אני אשב בין חצי שעה לשעה, ואני אחפש, אני אלמד, אני ארשום בגוגל, אני אראה סרטונים ביוטיוב, אני אתחיל, אני לא יודע מה יצא מזה. כל יום חצי שעה עד שעה. את זה כל אחד יכול לעשות. אז זה בדיוק מה שאני אומר, כל אחד יכול לשים לעצמו יעד, חצי שעה עד שעה, אני מחפש את הדמות שאני מתחבר אליה. מה שקרה אצלי בנושא הזה של השקעות נדל"ן בארצות הברית, זה שעם הזמן מצאתי כל מיני דברים, הורדתי איזשהו מדריך חינמי, התחלתי להתכתב עם הבן אדם שכתב אותו, הוא חיבר אותי לבן אדם שלישי, שהפך להיות חבר מאוד מאוד טוב שלי עד היום, עם החבר הזה, שהוא נדלניסט בארצות הברית, אחרי כמה זמן, בערך שנה וחצי, הקמנו ביחד חברה משותפת שעוסקת בהשקעות נדל"ן בארצות הברית, שהוא היה מביא את הנכסים ואני את השיווק. אם היית שואל אותי שנתיים לפני כן, האם יש סיכוי שאני תוך שנתיים אקים חברה שעוסקת בהשקעות נדל"ן בארצות הברית, זה היה נראה לי הזוי, כמו שעכשיו תגיד לי, בעוד שנתיים תהיה לי ירח. אבל זה כל כך אפשרי ברגע ששמים לזה יד, אז רק צריך להתחיל. אז זה היה הכלי השני, לאתר את הפרסונה, ומי שלא יודע איך, פשוט לשים כרגע זמן ביומן, להתחיל לחקור ולחפש, כי זה לא יבוא מעצמו.
זאת אומרת, ברגע שאתה מפנה מקום ברמה פיזית או דעתית, אתה במוח נוצר איזשהו סוויץ' שהנה, זה חייב לעשות כי אני די דדיקייט ליומן שלי.
נכון. למל רובינס יש את הספר של חוק החמש שניות, כל מי שמקשיב עכשיו למשפט שאמרתי ואמר, וואלה, זה עושה, זה הגיוני, גם אני לא יודע, אבל סבבה, אני אפנה לזה זמן ביומן, אני אעשה את זה אחר כך, זה לא יקרה. זאת אומרת, ברגע זה ממש, אם אתם צופים בשידור החוזר או כל דבר, צריך לעצור כרגע את השידור, להיכנס שנייה ליומן, לשים זמן בלוז, להגיד, אוקיי, שעה בשבוע, אני לא יודע מה אני הולך לעשות, אבל אני הולך לחפש את הפרסונה שאני הולך להצמד אליה. אני הולך לחפש את קבוצת האנשים. כרגע, זה לא משהו שיכול לסבול דיחוי לאחר כך, כי זה לא יקרה. וככה מתחילים שינויים בחיים, ממשהו קטנטן, ככה זה התחיל. זה מדהים, באמת, אני אומר לך, זה מדהים. שמתי לעצמי ביומן, ו... מהדבר הזה, לאורך זמן, נבנית החברה. כאילו זה מצחיק, אבל זה אמיתי. אז זה מה שאני ממליץ לכל אחד. והאמת שמבחינת כלי שלישי, אני חושב שאחד הדברים הכי, הכי underestimated מבחינתנו, זה לקרוא, אני, האמת שאמרתי לך את זה קודם, אבל זה לאו דווקא לקרוא הרבה ספרים, כמו לאתר 3-5 ספרים ממש טובים, פשוט לקרוא אותם שוב ושוב. ולאו דווקא ספרים שאחרים המליצו עליהם, או כאלה שהם שוברי קופות, אלא באמת, 3 ספרים שילוו את סיפור חיינו, מה שנקרא, ואנחנו קוראים אותם שוב ושוב ושוב ושוב. אז אני יכול להמליץ על הספרים שלי, אבל עם הספרים שלי הם לאו דווקא לכולם. אז אחד כבר אמרתי, ואני אשים את השם שלו בתגובות. השני, זה ספר שהרבה מכירים, וגם הרבה קראו, אבל לא הרבה קוראים אותו שוב ושוב. בטח לא בכמות של עשרות פעמים, כמו שאני שואף לעשות ועושה, שזה אדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל. כי הספר הזה, הוא מצפן. זה לאו דווקא הסיפור של ויקטור פרנקל, כמו שזה המצפן של כולנו, של למה אנחנו כאן, למה אנחנו עושים את זה, למה אם קשה לי, אני עכשיו, איך אני הולך לעבור את הקושי, איך אני צולח את האתגר הזה, זה ספר שהוא מאוד מאוד משמעותי בעיניי, ואתה יודע מה, אני אעצור בשני הספרים האלה, בשביל לא לטמא את בריחת התודעה של החיים בספרים שלי, אני יכול לתת רשימה שלמה, אבל אני כן חושב שכל אחד צריך לחפש ולצאת למחקר של, של הספרים שלו.
מקסים, מקסים. יש לי שאלה אחרונה ולא דיברנו עליה, ובדקה, מה זה שפת לקוח? בדקה.
אמרנו שיווק אכפתי. שיווק אכפתי זה שאכפת לי מהצד השני גם, אכפת לי ממני ואכפת לי מהצד השני. היכולת הכי מופלאה של אנשי שיווק מצליחים זה להיכנס לנעלי הלקוח. זה לא סתם לחשוב מה הוא צריך, אלא זה להיות הלקוח. שפת הלקוח זה בעצם לחיות בראש של הלקוח. כשאני מצליח להבין את השיחה הפנימית, שיחה הפנימית שמתנהלת אצל מישהו בראש, אני באמת מצליח להבין אותו, הוא ירגיש שאני מצליח להבין אותו, הוא גם ירצה לקנות ממני.
וואי, זה קריטי. אריאל, אלוף, כיף, כיף, כיף.
תודה לך, שרון.
גם את הלייב הזה, אגב, לקחת ולהזין לו פעם אחר פעם. איפה מוצאים אותך בימים אלו?
אז קודם כל, כל מי שירשום אריאל אברבוך בגוגל או בפייסבוק, סביר להניח יגיע לאיזשהו משהו שלי. הדף העסקי נקרא אריאל אברבוך שיווק אכפתי, האתר נקרא אריאל אברבוך שיווק אכפתי, מוזמנים להיכנס, יש כאמור באמת הרבה מאוד הדרכות שהן חינמיות, אני חולק הרבה מאוד ידע בשמחה ובאהבה, מוזמנים לפנות, המטרה שלנו זה באמת להראות לאנשים שאפשר לשווק וליצור עסק משגשג בכיף, בלי להתכווץ, בהנאה, ופשוט להצליח וליהנות מהדבר הזה שנקרא עסק.
אז אגב, אני ממליץ ראשון ובחום, אריאל, אתה בן אדם מופלא וכיף, שמי שרון וכטל, כמובן פה בלייב צ'רלי כל יום שלישי, ולאחר מכן גם בפודקאסט צ'רלי עם עוד רעיונות נפלאים, אנשים שמביאים ערך נפלא לעולם. אני עוזר לאנשים בשלוש עולמות של תודעת תזונה ותנועה, כמו שאריאל אמר, להזיז, לעזור לאנשים לתת להם ערך טוב. וזהו אריאל, שיהיה לנו אחלה יום, יום של
כיף. תודה לך, שרון, היית מדהים.
תודה לך על הכל. ביי ביי.
ביי.